הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חוט של חדשנות. טקסטיל, הדור הבא. בהגשת אדם אדר ושמרית מרום לוי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חוט של חדשנות. אנחנו אדם אדר ושמרית מרום. היי שמרית.
היי אדם.
אנחנו פה עם פרויקט ממש מגניב, בעצם בכל פרק ניגע בחוט אחר מתוך המארג הטכנולוגי של פוליטקס, בנושאים של אוטומציה, רובוטיקה, תוכנה, סייבר, אבטחת איכות, בקרה וניתוח נתונים, ובעצם נגלה איך כל אחד מהם יוצר פתרונות, מה שנקרא שמלבישים את העובדים בדיוק בזמן ובסטנדרט הגבוה ביותר. וזה המקום לשמוע את האנשים שמאחורי החדשנות, להבין איך נולדים רעיונות ואיך טכנולוגיה בעצם שהיא מאוד חכמה, משנה תעשיות שלמות. והיום אנחנו ניגע במישהו מאוד מעניין. נארח את תומר פולינר, שהוא היזם והיום נשיא וסמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת פוליטקס. נדבר טיפה על הסיפור המשפחתי, על הרעיון, ובעצם על הרעיון שהפך למכונה, תרתי משמע, על החברה, ונבין איך היא בעצם חלק בלתי נפרד מהתעשייה הישראלית. שנתחיל?
בטח נתחיל. תומר, איזה כיף שאתה פה.
תודה שבחרתם בי להתחיל את הפודקאסט.
מאמין לא אתה. בוא נתחיל מנקודת ההתחלה. קח אותנו אחורה בזמן. השנה היא 2003. פוליטקס נולדה ו...
אז צריך ללכת עוד קצת אחורה כדי להבין את המקור של פוליטקס. אני רואה את עצמי תמיד כנצר למשפחת כובסים. סבא שלי היה מספק כביסה עם חמור ועגלה בגבעת אולגה בחדרה, מה שהפך אחר כך להיות מכבסה תעשייתית על ידי אבא שלי, שמואל פולינר. ובעצם אני שירתי ביחידה טכנולוגית בצבא, ובזמן האוניברסיטה לאבא שלי היה רעיון של להרחיב בעצם את השירות שהמכבסה נותנת לתוך הבתי חולים ולתוך המפעלים, על ידי איזושהי מכונה רובוטית, אוטומטית, שתספק מדים. בשלב הזה, באוניברסיטה, אני בעצם לקחתי פיקוד על החברה, והרעיון קרם עור וגידים.
איך הגיע הרעיון? ממה הוא נולד? איך הוא זיהית הצורך? איך זיהיתם את הצורך?
אז העובדה שזה נולד מתוך בעצם שיתוף פעולה בין הצרכים של מכבסה ושל בית חולים, היא המפתח להבין את הפתרון. רצינו מצד אחד לאפשר לבתי החולים, לעובדים של בתי החולים, זמינות מדהים אליה, זאת אומרת מכונה, שתהיה להם עמדה שבה הם יכולים לקבל שירות 24/7, ומצד שני, המכבסה שבעצם צריכה לספק יום-יום מדים נקיים לבית החולים, ולאסוף את המדים המלוכלכים, צריכה לעשות את זה מהר ובאופן יעיל. אז המערכת הייתה צריכה להיות בנויה בצורה כזאת, שנהג מגיע עם מדים מקופלים, שם אותה מהר מאוד בתוך המערכת, וממשיך ללקוח הבא, והלקוחות, המשתמשים בעצם, מקבלים את המדים שלהם, מקופלים, יפים, תקינים, עם ריח טוב, וממשיכים ביום העבודה שלהם.
מדהים. אז יש רעיון, ואיך יוצאים לדרך?
אנחנו במקור מחדרה, וליד המכבסה שהייתה בחדרה, יש קיבוץ מעברות, היה שם בחורצ'יק שהיה לו ראש טוב, והוא ואבא שלי התחילו לגלגל כל מיני רעיונות. רצינו מאוד שזה יהיה מבוסס על מדים מקופלים, אבל זה לא פשוט. להוציא בעצם בגד מקופל, אני עד היום לא מצליח לעשות את זה מהארון בבית. בעצם הצלחנו לפתח איזושהי זרוע רובוטית, שכן מצליחה להוציא את הפריט מתוך הרמה של בגדים מקופלים. ובעצם זה היה הבסיס. בהתחלה זה היה מכונה מאוד מאוד, שהתמקדה רק במכניקה, רק ברובוטיקה, כמעט בלי תוכנה. ולאט לאט נוספו רבדים נוספים של תוכנה, כדי להביא אותה למערכת שבעצם נותנת מענה למחזור חיים שלם של פריט.
ומה הצעד הראשון שלכם בשוק הישראלי?
אז פה המקום באמת להגיד תודה לבית חולים אסף הרופא, שתמך בנו בהתחלה, כשעוד המערכת הייתה ממש ממש בחיתולים. נתנו לנו בעצם להביא את המערכת, להציב אותה שם כפיילוט, עם מחלקה אחת. אז היה לנו מנהל אדמיניסטרטיבי של בית חולים שהאמין בנו, ומנהל מחלקת הטקסטיל, עמיחי, שעד היום עובד איתנו באסף הרופא, ומנהלת מחלקה, אחות שאמרה, אני רוצה לנסות, אני רוצה להיות הראשונה, והתחלנו, סיפקנו מדים, שמנו מערכת, ליווינו אותה, שלא לומר, בייביסיטר 24/7, וזו הייתה הצלחה. מאוד חששנו בהתחלה, כי הצוות הרפואי היה רגיל, של כולם יש את המדים האישיים שלו, אז איך אני אלבש מדים שמישהו אחר לבש? אבל הזמינות ניצחה, זה מה שחשוב בסוף. ברגע שהעובדים ראו שיש מדים שהם זמינים להם תמיד, ובאיכות גבוהה, אז זה מה שהם רצו. ותוך שבועיים בערך, כבר מחלקות נוספות אמרו, אנחנו רוצים גם.
תמיד אומרים שלצלוח את הלקוח הראשון זה הצעד הקשה ביותר, אבל היום יש בעצם שוק ישראל, הוא רווי ביותר בהיצע שלנו. איך זה קרה מאסף הרופא ו...
אני חושב שברגע שרואים שיש רעיון טוב, שהוא גם נכון טיפולית וגם בדרך כלל חוסך כסף, אז מאוד קל להתקדם קדימה. המגבלה שלנו תמיד היא לא הייתה לשכנע את הלקוחות שצריך את זה. זו תמיד הייתה פונקציה של לא אם הם ייקחו את זה, אלא מתי הם ייקחו את זה. צריך להיות סבלנים עם בתי חולים. זה תהליכים ארוכים.
ומה לדעתך אפשר את ההצלחה הזאת?
קודם כל אני חושב שהתמזל מזלנו, והיו לנו הרבה מאוד אנשים טובים שעזרו לנו להקים את החברה, בתחומים של הנדסה, של תוכנה, של אלקטרוניקה, באמת אנשים שעזרו לנו, שעזרו לי, בתחומים שבהם לא הבנתי יותר מדי, וביחד הצלחנו להביא מערכת שעבדה מאוד טוב, וזהו, ולקוחות מרוצים ש... המליצו ללקוחות אחרים.
אין כמו לקוח מרוצה. טוב, מגיע שלב שאתה מבין שישראל קטנה, ורוצים לצאת החוצה לעולם. איך בעצם קרה המעבר מהשוק הישראלי לשוק הגלובלי?
אז התחלנו בתערוכות. היינו בתערוכה, יחד עם איזה בחור הולנדי. היום הוא מתחרה האמת, אבל אז הוא רצה להפיץ אותנו. ובעצם באמצעותו עשינו את ההתקנה הראשונה בבית חולים בפריז. באותה תערוכה גם מצאה אותנו כובסת מברצלונה שרצתה, שחיפשה פתרון כזה, וככה נכנסנו גם לשוק הספרדי. זה היה השוק הגדול הראשון שלנו בעצם, השוק הספרדי, ומשם המשכנו שוק אחרי שוק. היום יש לנו חברות בנות בגרמניה, ב-UK, בארצות הברית.
כמה התקנות סך הכל? כמה מכונות יש בחוץ?
אני חושב שהיום יש משהו כמו 6,000 מכונות מותקנות.
מדהים.
כן.
ותגיד, אומר, רגולציה, יש הבדל בין ישראל, חול, יש בכלל? מה?
כן, כן. אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם בית חולים בגרמניה, שבו באנו. בתחילת הדרך, המערכות של פוליטקס עבדו, כאשר כל פריט טקסטיל היה עטוף בניילון. המכבסה, שיווקה את זה, עד היום, ככה בארצות הברית זה עובד, שיווקה את זה כיותר היגייני, יותר נקי, ואז הפתרון הטכנולוגי שלנו עבד ככה. ואז בפגישה הראשונה בגרמניה, כשהצגנו להם שהפריטים עטופים בניילון, הם אמרו, אוקיי, אין סיכוי שיכנס פה לבית חולים בגרמניה,
פתרון עם ניילון. כן.
אז אמרנו להם, ברור, אנחנו נמצא פתרון, עזבו הכל בסדר. חזרנו, מה שנקרא, לשולחן הסרטוטים, ואז הוצאנו דור חדש של המערכת, שכבר לא צריך שקיות ניילון. אז זה היה המפגש הראשון שלנו עם רגולציה אירופאית ואיכות סביבה ודברים כאלה. זהו.
תספר לנו על אירוע מכונן שאתה זוכר בכל ה...
במדינתנו הקטנטונת היו כל כך הרבה אירועים בשנים האחרונות, וגם היו משמעותיים עבורנו. הקורונה, אני חושב, זה היה משהו מאוד משמעותי. מצד אחד, הרגשנו שהעולם מכיר בחשיבות של היגיינה של טקסטיל. שלאנשים זה כבר לא הגיוני לראות שעובדי בית חולים לוקחים מדים הביתה, או שמדים של בית חולים לא עוברים טיפול כמו שצריך, וזה העלה מאוד את המודעות, גם העלה את הביקוש. מצד שני היה מאוד מאוד קשה לענות על הביקוש הזה, כי אי אפשר לטוס לחול, אי אפשר לפתוח מפיצים חדשים, בתי החולים פה בארץ פתחו מחלקות קורונה, ציפו מאיתנו לספק מערכות למחלקות האלה, מהיום למחר.
אבל הייצור הוא פה בארץ, נכון?
הייצור הוא גם פה בארץ וגם בחול. לבתי החולים בארץ אנחנו בדרך כלל נותנים מענה מהייצור בארץ. והיינו צריכים לרוץ מהר, לעבוד קשה, לספק את הכל, בלי תרוצים. ובסופו של דבר, אני חושב שעמדנו במשימה.
מדהים. ואיך התגברתם על האתגר בעבודה מול חול, מול המפיצים, מול ההתקנות בחול?
אז אני חושב שכמו כל העולם, למדנו לעבוד מרחוק, שבדיעבד זה מאוד כיף, שאפשר לעשות פגישות וידאו, ופיתחנו כלים שיאפשרו בעצם למפיצים שלנו להתקין את המערכות בצורה עצמאית, לטפל במערכות בצורה עצמאית. זה, בשורה התחתונה זה מאוד חיזק אותנו, זה הפך אותנו לחברה שיותר מוכנה לשוק העולמי.
תגיד, אומר, אם כבר מדברים על מהמורות, אנחנו עוברים שנים לא פשוטות, בעיקר בשנתיים האחרונות. איך בעצם המלחמה השפיעה על החברה, או איך התמודדנו עם ה...
אז קודם כל אנחנו, בוא נגיד, קטונו. היו פה אנשים שנפגעו בצורה משמעותית. לנו זה יצר אתגרים, חלק מהמכונות שלנו חטפו פגיעות ישירות מטילים, בסורוקה, בברזילי, וכמובן שהיינו צריכים לסדר אותה מאוד מהר. מטבע הדברים, הפתרונות שלנו הם פתרונות שלא כל כך מודעים לקיום שלהם. זה כזה, באים בבוקר, עוברים במכונה, לוקחים מדים, ממשיכים הלאה. כשזה לא עובד, אז זה בלגן, כי אין אופציה אחרת. אז הטכנאים שלנו היו צריכים לצאת בסיטואציות לא פשוטות, לאזורים שלא כל כך כיף לנסוע אליהם בזמן מלחמה, ולטפל בדברים האלה, להחליף מכונות, לתקן מכונות. שוב, זה המקום להגיד תודה לכל העבודה שהם עשו בזמנים לא פשוטים. כמובן שהיו גם חבר'ה במילואים, אז נאלצנו לעשות הכל גם עם כוח אדם מצומצם, אבל בסוף התגברנו, וכמו שאמרתי בהתחלה, אנשים התמודדו עם אתגרים הרבה יותר גדולים מאיתנו.
כן, ברור. מדובר בעצם בחברה ישראלית, כן, שעובדת בכל העולם, או בחלק משמעותי מהעולם, בתקופה שהדעה הציבורית, נקרא זה, על ישראל לא תמיד חיובית, איך אתם מתמודדים עם זה?
בסך הכל אני רוצה לומר שרוב הלקוחות שלנו, רוב המפיצים שלנו, שותפים שרצים איתנו הרבה שנים, הראו תמיכה. וזה היה מאוד חשוב.
מאוד.
היה מפיץ אחד, נורווגיה, שאמר לנו בצורה חד משמעית, חברים, אנחנו עושים מה שנקרא הפסקה.
למה?
הם היו מוטרדים שהם ידעו שהמערכות שלנו הן מערכות ישראליות. אז,
מה, יותר דעת הקהל?
זה, כאילו. כן, גם, שילוב של דעת קהל, והם גם חששו, בגלל שאנחנו חברה שעובדת הרבה עם מכרזים. והם חששו ש... מה שנקרא, שיפסלו אותם, בגלל שהם משתמשים בסחורה ישראלית. זה היה מאוד מבאס, לא ברמה עסקית, ברמה אזרחית, להרגיש את הפגיעה הזאת.
אולי הם עוד יחזרו.
אז זהו, אז הצד הטוב הוא שהם עושים סימנים של לחזור. אז כן, העתיד הוא תמיד ורוד.
תמיד.
כן.
עכשיו נעבור בעצם לפינה שלנו בפרק. כל אורח ייתן את עצת הזהב שלו ממרום ניסיונו. אז תומר, ליזמים צעירים שמקשיבים לנו עכשיו, יש לך איזושהי עצת זהב ככה ממרום ניסיונך?
אנחנו עדיין ממשיכים בפוליטקס לנסות לחדש עם מוצרים נלווים ומוצרים משלימים, והעצה שלי היא אותה עצה שאני נותן לעצמי כשאנחנו עושים את המוצרים האלה, כמה שיותר מהר להגיע לשטח, כמה שיותר מהר להביא מוצר ללקוח, וכל ההנחות עבודה שחשבת שהן נכונות, לגלות שהן מוטעות לגמרי, לחזור לשולחן הסרטוטים, לתקן ולשפר את המוצר.
אז לא להישאר יותר מדי זמן במעבדה, לצאת...
כמה שיותר מהר להגיע לשטח, עם MVP מינימלי.
באגים, גם... לא באגים.
כן, גם זה המקום להגיד שאם יש רעיונות שרלוונטיים ללוגיסטיקה בבתי חולים ומפעלים, אז אנחנו תמיד שמחים לשמוע ולעזור.
אהבתי. תודה, תומר.
תודה, תומר. אז בפרק הזה זכינו בעצם להצצה הראשונה, נבחרי המכונה המשומנת שקוראים לה פוליטקס, ודיברנו על התעשייה הישראלית, ועל המאמורות שהיא עברה בשנים האחרונות. בפרקים הבאים ניגע בעוד הרבה נושאים חשובים, ואנחנו ממש מחכים שתצטרפו אלינו. נתראה בפרק הבא.
חוט של חדשנות, טקסטיל הדור הבא, בהגשת אדם אדר ושמרית מרום לוי. פודקאסטים של 103 FM.